ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נחות דף סמך ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, קטע של המשנה, שדיברה על דברים שיש להם תנופה ולא הגשה, ושתי הלחם ושני כבשי עצרת וכו'. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, קודם נציין בהנושא סלש מבנה בשוליים. אתם רואים את המשולשים, הם יופיעו עוד כמה שורות בגמרא. ארבע דעות בצורת הנחת שתי הלחם עם כבשי העצרת בשעת תנופתן. אנחנו למדנו בשיעור הקודם שמניפים אותם ביחד, אז איך הצורה בדיוק? אז יש ארבע דעות. הפס הכפול מבליט תיאור של אותה צורה לפי כל אחד מן הדעות. בשוליים המקבילים הוספנו פסוק שהגמרא תדרוש אותו, ויקרא פרק חף ג' פסוק חף, שם כתוב: הניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני השם על שני כבשים. אז אם נשים לב, בפסוק כתוב על לחם הביקורים, אז משמע שהכבשים הם על הלחם, והמשך הפסוק כתוב על שני כבשים, משמע שהלחם הוא על הכבשים. אז ברישא משמע הכבשים על הלחם, בסיפא הלחם על הכבשים. הגמרא: תנו רבנן, והניף הכהן אותם, אותם זה הכבשים, שני כבשי עצרת, על לחם הביקורים. יכול יניח כבשים על גבי הלחם? תלמוד לומר על שני כבשים. אי על שני כבשים יכול לחם על גבי כבשים? תלמוד לומר על לחם הביקורים. נשתקל הכתוב, הפסוק משווה או שוויוני שקולה, ואיני יודע אם לחם על גבי כבשים ואם כבשים על גבי לחם. מה מצינו בכל מקום? לחם למעלה, אף כאן לחם למעלה. הגמרא נכנסת פה באמצע הברייתא, לכן יש לנו את הסוגריים האלו. בכל אופן, הגמרא שואלת איך, איפה אמרת שבכל מקום מצינו לחם למעלה? אמר רב פאפה, במילואים, בקורבנות שהקריבו בימי חנוכת המשכן. אז לפי הדעה הזאת, לחם למעלה הוא הדעה הראשונה, דעתו של תנא קמא והמשולש הראשון. רבי יוסי בן המשולם אומר, כבשים למעלה. ומה אני מקיים על שני כבשים, שהלחם לכאורה על הכבשים, כשאתה קובע שהכבשים הם למעלה? להוציא שבעה. הפסוק על שני כבשים בא להורות שהתנופה עם הלחמים עם על שני כבשים שהם קורבן שלמים שמביאים אותם בחג השבועות, להפוקי שבעה הכבשים שגם כן מובאים בחג השבועות. אותם שבעה כבשים הם יהיו לעולה לא שלמים כמו כבשי עצרת, ו הם מובאים בויקרא פרק חף ג' פסוק י"ח, שני פסוקים לפני הפסוק שציטטנו מקודם. וצריכים פה להיות מאוד נגיד ממוקדים וערניים, כי בפסוק הזה כתוב: והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, פר בן בקר אחד ואילים שניים, יהיו עולה לשם ומנחתם ונזכם אישי ריח ניחוח לשם. בפסוק הזה דווקא מוזכר הלחם ביחס או מחובר לשיבת הכבשים. זה מה שכתוב, אבל במידים התנופה זה לא כולל שיבת הכבשים האלו, למרות שלחם מוזכר על ידם, אלא התנופה הוא רק עם השני כבשים שהם מוזכרים בהמשך. בפסוק י' כתוב, ועשיתם סיר עיזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים, ובפסוק חף, והניף הכהן אותם. מה זה אותם? אותם שני כבשים שהוזכרו בפסוק י' ת'. נחזור לגמרא. חנינה בן חכינאי אומר, מניח שתי הלחם בין ירי חוטיהם של כבשים. הכבשים שוכבים על צידיהם ובעודם בחיים, ואז אתה שם את השני לחם בין הירחותיהם של אותם הכבשים, הוא מניף ונמצא, ובצורה כזאת מקיים שני מקורות הללו: לחם על גבי כבשים, הלחם הוא מעל הירח התחתונה ששוכבים על צידיהם, וכבשים על גבי לחם, הירח שנמצא מעל הלחם, הוא מאפשר קיום כבשים על גבי הלחם. אמר רבי, רבי חולק על הגישה הזאת ואומר, לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, מה להכניס לחם בין הרגליים בצורה כזאת? לא היינו עושים את זה לפני מלך בשר ודם, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא עושים כן? ודאי שלא, אלא מניח זה בצד זה הוא מניף. שורת גמר, לפי שיטת רבי, מה עם המילה אל שכתוב בפסוק בעינן אל? אמר לי רב חיסטה לרב הלונה, והמילה שינוי שמות, במקום רב חיסטה אומר לרב המנונה, הגיוסה הזאת אומר לי רב המנונה לרב חיסטה. רבי לטעמי, זה שרבי אומר מניחים זה על יד בצד זה, הוא לשיטתו בהבנתו במילה אל. תאמר, רבי אומר אל בסמוך, המילה אל לא מצביע בהכרח משהו, דבר שהוא מעל, למעלה מדבר שני, אלא זה על יד זה. דתניה, כתוב בעניין הלבונה שהיה מונח על השולחן עם לחם הפנים, כתוב ונתת אל המערכת לבונה זרקה. רבי אומר אל בסמוך, אתה אומר אל בסמוך ראינו אלא אל ממש, כשהוא אומר בפסוק אחר וסרקות אל הארון את הפרוכת. הפרוכת היה מחיצה שהבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, או כפי שאומרים בין ההיכל לקודש הקודשים, וכתוב שהפרוכת היה על הארון. מה זה על הארון? זה היה סמוך לארון, הוא אומר אל בסמוך. ובכך אצל לחם הפנים הבזיחים שאכלו את הלבונה לא ישבו על הלחמים עצמם, אלא על השולחן בצד הלחמים. וכן עניין תנופת כבשי עצרת עם הלחמים, רבי לשיטתו אומר שמניחים זה על יד, על יד סמוך לזה. המשנה בדף סמך א' עמוד א' תיארה את התנופה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד וכולי. המוליך ומביא זה לכיווני הארבע רוחות. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. המעניין שראינו עכשיו מוסבר בצד הסברים למוליך ומביא, מעלה ומוריד. אז אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שהרוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים וארץ שלו. כלומר, לכבוד לקדוש ברוך הוא שנמצא בכל הכיוונים. במערבה מתנו אחי, בארץ ישראל לימדו את הנושא הזה בצורה כזאת, בעניין הנושא של התנופה. אמר רב חמה בר עוקפה, אמר רב יוסי בר רבי חנינה, מוליך ומביא, הכוונה לארבע רוחות, צפון, דרום, מזרח ומערב, כדי לעצור רוחות רעות. שהם רוח בא מהצדדים, מארבעת הכיוונים. מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים שהם באים מלמעלה למטה. אמר רב יזי ברב אבין, זאת אומרת שירי מצווה, דבר שהוא אפילו מוגדר כשירי מצווה, לא עיקר מצווה, אלא מה שהוא נקרא לזה שולי, אולי זה לא מילה מכובדת, אלא הוא נלווה, לא דבר המרכזי. אפילו דבר כזה מעכבים את הפוענות. דה התנופה, שערי מצווה היא, בהבאת הקורבן זה לא עיקר מצוות הבאת הקורבן, זה דבר שמלווה הבאת הקורבן, המצווה הזאת של תנופה, שערי מצווה היא, ועוצרת רוחות רעות ותללים רעים. רש"י בעניין שירי מצווה היא כותב, דלא מעקבה כפרה. זאת אומרת, אם מביאים קורבן שצריך תנופה אבל לא מבצעים, לא מקיימים, האדם בכל זאת יוצא ידי חובתו. ולא עיקר מצווה היא, כי דמינה בפרק שתי מידות, שאם עשה לתנופה שירי מצווה, כאילו הוא התייחס לתנופה כשירי מצווה מעלה, עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר, אבל בכל מקרה במציאות הוא כן מתכפר, גם משיג את הכפרה גם אם הוא לא קיים את התנופה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבא, אמר רבא, וכן בלולב שצריכים את ההולכה וההובאה בנענועי הלולב. רב האחר בר יעקב ממתי לי את הלולב ומייתי לי, היה מוליך ומביא ומחווי אחי, ואמר גירה בעינה דסיטנה. אמר בתנועות האלו זה כאילו הוא יורה חיצים לעין, בתוך עין של השטן, ולאו מלתהי. אבל לא כדאי לומר משפט כזה, משום דעתי את גירוי ואתה מגרה את השטן דווקא יותר, וזה לא כדאי לבן אדם להתמודד מולו. תנו רבנן, זבחי שלמי ציבור, אלו הם הכבשי עצרת, שני כבשי עצרת, הם קורבן שלמים של הציבור, טעונים תנופה לאחר שחיטה. מה דינם בחיים? לזה לא צריך ברייתא ללמד שיש תנופת חיים, הרי זה כבר כתוב בפסוק. אז מה שכתוב פה, טעונים תנופה לאחר שחיטה, הכוונה בנוסף לתנופת חיים, אבל לא צריכים ללמד מאחר שזה מובא בפסוק עצמו. הגמרא ממשיכה, הוא תנופתן כמות שהן, דברי רבי, כמו שהן כולם השלמים, והחכמים אומרים בחזה ושוק. התנופה שלאחר מיטה הוא רק החזה ושוק, לא הכבש השלם. במה העיקר מפליגי? מה בסיס המחלוקת בין החכמים ורבי? אמר לי רב חיסטה לרב המדינה, והמילה, שוב פעם ראינו את זה מקודם, עניין של הסדר השמות, והמילה גיוסה אחרת, רב המדינה הוא אמר לרב חיסטה, בדון מינה ומינה, בדון מינה ואוקי באטרה כמפליגי. נציין קודם, לפני שניכנס להסבר הגמרא, הצורת בית שעכשיו ראינו מוסבר בשוליים, שלוש גישות להסביר מחלוקת רבי והחכמים בתנופה שלאחר שחיטה של שלמי ציבור. אנחנו מדגישים עם פס כפול את השמות רבנן ורבי. המשפט או הביטוי בדון מינה ומינה, או גישה שנייה שאומר דון מינה והוא קיבל התראה, הם דרכי לימוד שלומדים, נקרא לזה הלא נודע ממה שנודע. אנחנו רוצים ללמוד הלכות בתחום ב' מהלכות שנמצאים בתחום א'. אז יש בתחום ב', נגיד חלק הלא נודע, וזה אני רוצה ללמוד מתחום א', האם אני לומד פרט אחד מתחום א' או לב', ושאר הפרטים שאני צריך לגלות אני יכול ללמוד מעוד פרטים שנמצאים בתחום ב', זה נקרא דון מינה ואוקי באטרה. או כשאני מתחיל ללמוד הלא נודע מתחום א', אני אלמד את כל הלכות מתחום א' לתחום ב', זה נקרא דון מינה ומינה, לא רק פרט הראשון אלא גם פרט השני. אני כשאני שומע לעצמי אני אומר לעצמי זה נשמע קצת מופשט, אבל אם נשחיל בתוך הדיון דוגמאות הכל יתבאר. אז לבינתיים, לפי הגישה הראשונה, איך לומדים או כמה לומדים מתחום א' לתחום ב' הוא נושא של מחלוקת בין רבי וחכמים. נציין שבהמשך אנחנו אפשר רק להגיע לדף לעמוד ב' בראש עמוד, אתם רואים רב פאפה מופיע בצורת בית והוא אומר דקולי אלמה, אין מחלוקת בין רבי וחכמים איך ללמוד מתחום א' לתחום ב', כי לפי רב פאפה דקולי אלמה דון מינה ומינה. אז אם הכל נלמד מתחום א' לתחום ב', אנחנו נצטרך להסביר ועוד מעט נראה את השיטות נגיד מחדש. אז בינתיים לפי הגישה הראשונה איך לומדים זה לא מוסכם, אחד אומר דון מינה ומינה והשני אומר דון מינה ווקי באטרה, ובהמשך נראה שזה לא נושא המחלוקת. אז מה כן? נמתין ונראה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, ארבע שורות, חמש שורות מסוף העמוד, אמרנו כאן מפלגי, רבנן סברי, הם אמרו שהתנופה לאחר שחיטה בכבשי עצרת זה רק חזה ושוק. הם בדעה אדון מינה ומינה. מה זבחי שמי יחיד תאונין תנופה לאחר שחיטה? זה ידוע. אף זבחי שמי ציבור, שזה הנושא שלנו, טעונין תנופה לאחר שחיטה. ומינה משמי יחיד, נמשיך ללמוד משם לזבחי שמי ציבור. מה הטעם בחזה ושוק? התנופה בשמי יחיד זה חזה ושוק, אף החנמי בשמי ציבור הכבשי עצרת בחזה ושוק. וזה בדיוק מה שהחכמים אמרו. אז מה סגנון הלימוד או דרך הלימוד? דון מינה ומינה. פרט הראשון שלמדנו לכבשי עצרת מזבחי שמי ציבור, שיש בכלל תנופה לאחר שחיטה. ומה עוד למדנו? מתחום א', דהיינו זבחי שמי יחיד, שהתנופה כולל רק החזה ושוק. ורבי סבר דון מינה ואוקי באטרה. שלב ראשון, מה זבחי שמי יחיד תאונין תנופה לאחר שחיטה? אף זבחי שמי ציבור תאונין תנופה לאחר שחיטה. זה שכבשי עצרת יש להם תנופה גם לאחר שחיטה, זה נלמד מזבחי שמי יחיד. זה התחום או הנקודה הראשונה. אבל הנקודה השנייה, מה קלו בתנופה אצל כבשי עצרת? ואוקי באטרה. הטעם, מוקי באטרה במילולי, זה להעמיד את נגיד הפרט השני במקומו, לא מהתחום האחר, דהיינו זבחי שמי יחיד, אלא באטרה במקומו. הטעם בזבחי שמי יחיד הוא דחזה ושוק. אבל הכה בעניין זברי שלמי ציבור כמות שאין, כמות שאין בחיים, דיינו שלמים, כמו שהם היו בחיים שלמים. ובנקודה הזאת התנופה השנייה, דהיינו לאח השחיטה בכבשי עצרת, נלמד מהתנופה הראשוני של כבשי עצרת. פה אנחנו לא נשענים, לא לומדים מתחום א', אלא פה תחום או הפרט השני, הצורה של התנופה של אחר שחיטה, הוא נלמד מדיני שלמי ציבור עצמו ולא מתחום האחיר. זה נקרא דון מינה ואוקי באטרה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. הפאפה אמר דקולי אלמה, בעיקרון אין מחלוקת בצורת לימוד, כולם יסכימו דון מינה ומינה. עכשיו אם כך, אז היינו צריכים להגיד שהתנופת כבשי עצר לאחר שחיטה זה רק חזה ושוק, כמו אצל תנופת שמי יחיד. אז מי אומר אחרת? מי אומר לא רק חזה ושוק אלא כל הכבש? זה שיטת רבי, והוא זה שזקוק להסבר. והיינו תאמה דרבי שבכבשי עצרת התנופה לאחר שחיטה יהיו עם כבשים שלמים, כי הטעם, מה הטעם בשמי יחיד? דבר שמתנה לכהן, מה ניתן לכהן בשמי יחיד? החזה ושוק, זה מה שמניפים. אף אחה בשמי ציבור, מה מניפים? דבר שמתן הכהן. אז אנחנו בסברה הזאת בעצם ממשיכים את הרעיון של דון מינה ומינה גם לפי שיטת רבי, ובכך אנחנו לומדים שהזברי שלמי ציבור יהיו שלמים בתנופה השנייה לאחר שחיטה. רבינה אמר, אולי רק נדגיש שאף אחה דבר שמתן הכהן בכבשי עצרת, הכהנים מקבלים את כל הכבשים בשני מותם, בניגוד ושמי יחיד שהכהן מקבל רק החזה ושוק. רבין אמר דקולי אמה דון מינה ואוקי באטרה, ששוב הנושא איך ללמוד הדבר הלא נודע מתחום שכן נודע, הוא שלומדים רק חלק מהתחום הראשון לתחום השני ולא כל הפרטים. זה לא נושא של מחלוקת. אז אם כן, מה יהיה המקור לומר כמו החכמים רבנן שרק חזה ושוק? אז ואם אוקי באטרה היה צריך להיות תנופת שלימים, והיינו תיימה דרבנן שרק חזה ושוק גם כשמדובר בשלמי ציבור, שלמיהם ריבוי הוא לרבות גם של ציבור לחזה ושוק. המילה שלמיהם, שלמי יחיד, ויש בו כוח לרבות, לא רק שלמי יחיד יהיה בתנופת חזה ושוק, גם שלמי ציבור, חזה ושוק בלבד. בנושא שכתבנו בשוליים ציטוט מהמשנה, רבי שמעון אומר שיש שלוש מצוות ששייכים לשלושה קורבנות, אבל לכל אחד מהקורבנות יש רק שתי מצוות. וכאן אתם יכולים לראות כמה שורות שיש לנו במסגרת, זה ציטוט מהמשנה, ואחרי הציטוט הארוך הזה מהמשנה יופיע משולשים בשני כיוונים, וזה נקרא מעקב, וזה גם כתבנו בשוליים. אז קודם נקרא את הציטוט מהמשנה ואז נתייחס לסימונים. הגמרא, רבי שמעון אומר שלושה מינים טעונים שלוש מצוות, שתיים בכל אחד, ושלישית אין בהן. ואילו הן זבחי שמי יחיד, וזבחי שמי ציבור, והשם מצורע. זבחי שמי יחיד טעונים שמיכה חיים, ותנופה שחוטים. ואין בהן תנופה חיים. זבחי שמי ציבור טעונים תנופה חיים ושחוטים, ואין בהם שמיכה. השם מצורע טעון שמיכה ותנופה חי, ואין בו תנופה שחוט. כעת משולשים ופסים כפולים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה מעקף. המשולשים יופיעו בשני כיוונים, הצעות על פי סברה לחייב כל אחד מקורבנות הנעל במצווה שרבי שמעון אומר אין לו, והמשולש הפוך מהווה הדחייה. פס הכפול מדגיש את הקורבן שבו מתמקד בכל שלב. הגמרא, ויהיו זבחי שמי יחיד טעונים תנופה חיים מקר וחומר. כלומר, אנחנו יודעים שאין להם תנופה חיים, אבל מסברה נגיד שיהיה לו. מה הקו החומר? ומה זבחי שמי ציבור שאין טעונים שמיכה חיים, טעונים תנופה חיים? זבחי שמי יחיד שטעונים שמיכה חיים אין עודין שטעונים תנופה חיים? אז למה לא? הגמרונה מעט רחמנה גבי זבחי שמי ציבור אותם. אותם למותי זבחי שמי יחיד מתנופת חיים. אז יוצא שזבחי שמי יחיד אין להם תנופה בעודם בחיים, רק החסה ושוק אחרי שחיטתן. נעבור לקורבן השני, ויהיו זבחי שמי ציבור טעונים שמיכה, ואנחנו יודעים שאין להם, מקר וחומר. ומה זבחי שמי יחיד שאין טעונים תנופה חיים, טעונים שמיכה? זבחי שמי ציבור שטעונים תנופה חיים אין עודין שטעונים שמיכה. אז למה אין? למה אין בכבשי עצרת שמיכה? אמר רבינה גמירי, יש לנו מסורת קבלה, שתי שמיכות בציבור ולא יותר. והשמיכות שהן כן בציבור, רשי מונה אותם, פר אלם דבר של ציבור, יש בו שמיכה, וסעיר המשתלח שיום כיפור, ורש"י מביא את הפסוקים הרלוונטיים. אז ממילא אם יש שני שמיכות ציבור, אפשר להוסיף זברי שמי ציבור כשמיכה שלישית, כי אין יותר משניים. הקורבן השלישי, ויהיה אשם מצורע טעון תנופה שחוט מקר וחומר. ומה זבחי שמי יחיד שאין טעונים תנופה חיים, טעונים תנופה שחוטים? אשם מצורע שטעון תנופה חי אין עודין שטעון תנופה שחוט. אז למה באשם מצורע אין תנופה אחרי שחיטתו? תשובה, מעט רחמנא גבי זבחי שמי יחיד אותו, לשון מיעוט, אותו למעוטי אשם מצורע. תנו רבנן, חמישה אנשים שותפים שהביאו קורבן אחד, אחד מניף על ידי כולם, על ידי הכוונה בשביל כולם, לא צריכים את חמישתן לעשות התנופה. ואישה, אישה שמביאה קורבן, כהן מניף על ידה, על ידי הכוונה בשבילה, וכן השולח קורבנותו במדינת הים, הוא לא נמצא פה, כהן מניף על ידו, בשבילו. עד כאן שיעורנו להיום.